פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת החרמות קדושים. חשבתי על איזה נקודה שקשורה לפרשת השבוע. אתם יודעים, בפרשת השבוע אחרי הסיפור של מות בני אהרון, מיד התורה רצה לדבר על עבודת יום הכיפורים בבית המקדש. וכאילו זה שאלה גדולה, למה נשמחה הפרשה הזאת? פרשת מתי מתו בני אהרון, תאריך בשנה, והיא ביום השמיני. זה בעצם באלף בניסן. היום השמיני למילואים היה אלף בניסן. אז כאילו, מה פתאום התורה קופצת לדבר על עבודת יום הכיפורים? מניסן, שישה חודשים. מניסן, שישה חודשים, התורה כאילו קופצת לדבר על זה, זה... השאלה היא כאילו, למה? מה הסיפור? מה הנקודה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש הלכה ברמב״ם. ומי שלומד טיפה רמב״ם יודע ש... שעל כל מילה ברמב״ם אפשר לדייק. אחד ה... לא יודע אם לקרוא לזה חסרונות, הרמב״ם ראה בזה יתרון גדול, לא לכתוב מקורות לדברים שלו. אבל אחד האמת שגם זכינו להמון ספרים שמבארים את דברי הרמב״ם. אבל אחד החסרונות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהרמב״ם לא נתן מקורות לדברים שלו. ולכן כל מילה ברמב״ם היא מדויקת, שכתבו עליה תילי תילים של פירושים. ואחד ההלכות שקשורות לרמב״ם לענייננו, שקשור לעבודת הכהן ביום הכיפורים, זה שהרמב״ם כותב שאחרי סיום היום, מה עושים? אז הוא כותב, לובש, הכהן הגדול לובש בגדי עצמו ויוצא לביתו. יש איזו חשיבות שהוא יחזור לבית. אתה שואל את עצמך, מה פשט? יותר מזה, גם במשנה, במשנה זה כתוב כסיפור דברים, שאחרי סיום היום, אז הוא, שהוא הולך לביתו ועושה סעודה לכל קרוביו ואוהביו. יש את הסיפור המפורסם הזה בחז"ל, על שמעיה ואבטליון, שכל העם ליוו אותם, כאילו, ליוו את הכהן הגדול בצאתו מבית המקדש. ראו את שמעיה ואבטליון, רצו אליהם לשיר להם יומים על ימי מלך תוסיף. אז נפגע כזה, הכהן הגדול נפגע. באו שמעיה ואבטליון בלי קשר, לשיטת רשי, הם באו לשאול אותו, הם יכולים ללכת לביתם. אז הוא עקף אותם, אמר להם הכהן הגדול, לשמעיה ואבטליון, הלכו בני עממים לשלום. כאילו, הוא רמז להם שהם מבני בניו. כתוב בחז"ל שהם היו בני גרים, שמעיה ואבטליון. כתוב מבני בניו של המן, רבי שמואל בר שילת, מבני בניו של סיסרא, רבי עקיבא, מבני בניו של נירון קיסר, רבי מאיר, מבני בניו של סנחריב, שמעיה ואבטליון. אז הוא אמר, הלכו בני עממים לשלום. אז הם עקצו אותו, לא היו פריירים, אז הם החזירו לו, הלכו בני עממים לשלום שעושים מעשה אהרון, ואל ילך לשלום בן אהרון שלא עושה מעשה אהרון. אבל מכל מקום אתה רואה שמה, יש חשיבות להגיע לבית. והשאלה היא כאילו, מה קרה? מה? אם כהן גדול רוצה סוף היום, צאת כיפור לשבת על קוקה קולה בלשכת הגזית וללמוד תורה, למה זה אסור? לשיטת הרמב״ם, לא, יוצא לביתו. גם המשנה, עושה סעודה לאוהביו, לקרוביו. מה הפשט? למה זה כזה חמיר? מה החשיבות הגדולה בזה? והשאלה השלישית זה, על הפסוק וכיפר בעדו ובעד ביתו, אומרים חז"ל שהכהן הגדול חייב להיות נשוי. יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם מתקינים לו אישה נוספת או לא. נפסק להלכה שהוא לא צריך אישה רזרבה. כן, זה לא, הוא לא צריך אישה רזרבה, נפסק להלכה. אבל סתם, כאילו, יש מחלוקת, אבל הוא חייב להיות נשוי, פשט. אתה שואל את עצמך גם כאן, מה, דרך אגב, זה רבי יוסי, בחז"ל כתוב שרבי יוסי לא היה קורא לאשתו אשתו, אלא ביתו. אז, אבל השאלה היא כאילו, מה, חסר כהנים מוכשרים רווקים? למה הכהן הגדול חייב להיות נשוי? אלו שלושת השאלות, והאמת שיש להם תשובה אחת. והתשובה שחזר רוצים לענות, וזה יהיה השיעור שלנו, זה שבעצם הקדושה, אפרופו זה גם יגלוש לפרשת קדושים, הקדושה חייבת להיות מחוברת למציאות. לכן כהן לא יכול להיות לעצמו. הוא חייב להיות ביחד. אני אגיד משל למה הדבר דומה. יש אנשים כאילו שהם... לא אגיד סובלים מפיצול אישיות, אבל כאילו בבית כנסת, ברחוב, מול אנשים, אולי בעבודה, הם מדהימים. אבל לא כך הם פני הדברים בבית. אז על זה באה התורה ואומרת, כן, על זה באה התורה ואומרת שהקדושה צריכה להיות מחוברת למציאות. לכן הכהן הגדול, למרות שהוא ייכנס לבית המקדש, ביום עולם שנה ונפש, ביום החשוב בשנה, האדם החשוב, כן, מורם מהם, הכהן הגדול, אמת מה נהדר מראה כהן גדול, ובמקום הקדוש ביותר, עם כל זה, כאילו, הייתה תחושה של ניתוק מוחלט מהבית. מה קשור עכשיו הבית עם כל הקדושה הגדולה הזאת? באה התורה ואומרת, לא, הקדושה חייבת להיות מחוברת למציאות. אתה לא יכול להיות קדוש רק במקום אחד ובמקום אחר לא להיות קדוש. ואני חושב ש... סתם, אני אספר לכם אולי אפילו מאיפה זה התחיל. יש הרב דרוקמן, סיפר ראש הישיבה שלנו הרב שמחה אקשטיין, הוא אמר שהם היו אצל הרב דרוקמן, אז הוא שאל, מה הפסוק הכי חשוב בתורה? אז אני מכיר מדרש, עכשיו לא אעשה לכם בחינה, אני מכיר מדרש שאומר שבן זומא אומר שמע ישראל השם אלוקי השם אחד, בן אנס אומר ועבד לך כמוך אני השם, רבי שמעון בפדיה אומר את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בן 40, והרב דרוקמן אומר, הרב דרוקמן אומר אחרת, הוא אומר אנשי קודש טיעון לי, זה הפסוק הכי חשוב בתורה. והנקודה הזאת של קדושה, אנשי קודש טיעון לי, מקבלת משמעות מטורפת כשלומדים את הפרשנים על הפסוק הזה. איך היה רבי מקוצק היה אומר על הפסוק הזה, אנשי קודש טיעון לי, לקדוש ברוך הוא יש רבבות של מלאכים בשמיים, אבל הוא מחפש שנהיה אנשי אנושיים מצד אחד, אבל מצד שני אנשים גם קדושים. וזה גם מסביר את מה שכותב סתם הרב דרוקמן העלה את זה באותו מקום, הוא העלה את הנקודה הזאת באותו שיעור. הוא אמר, אתם יודעים שהרמב"ם כתב את היד החזקה, אבל הוא כתב הרבה ספרים, הוא כתב את פירוש המשניות, את היד החזקה, את מוירי נבוכים, יש לו תשובות ויש לו גם אגרות שהם לימים נהפכו להיות אגרות, יש את האגרות קודש, כן, המפורסמות שבהם זה אגרת אמן, אגרת השמד, אגרת תחיית המתים, ואגרות שהוא כתב כאגרות רפואה שלימים נהפכו להיות ספרים. סתם יש אפילו שמתארים את הרמב"ם כאבי הרפואה המונעת. אתם יודעים מה זה רפואה מונעת? רפואה מונעת זה כאילו להתנהג באופן כזה שלא תצטרך רופא. זה רפואה מונעת. זה הרמב"ם היה הראשון שכתב את זה, שזה לא כאילו, זה לפני המחלה. לא שצריך להגיב למחלה, אלא לא להגיע למחלה. אבל מכל מקום, ברמב"ם עצמו, ביד החזקה, שזה הכתיבה הכי גדולה של הרמב"ם, הכי משמעותית, אם אפשר לדרג את זה, בכתיבה המשמעותית של הרמב"ם ביד החזקה, הוא מחלק את זה כמניין יד ל-24 ספרים. 14, סליחה, יד, סליחה, כמניין יד. 14 ספרים. כל ספר יש לו איזה כותר משלו, יש לו שם, נכון? מדע, אהבה. יש לרמב"ם גם ספר שנקרא קדושה. מה היינו מצפים לקבל בהלכות קדושה? לכאורה היה צריך להיות אולי הלכות בית כנסת, הלכות בית המקדש, נכון? סיגופים, תעניות, דרך אגב הרמב"ם לא הזכיר את זה, כמעט, למעט אגרת אחת את העניין של צומות, כתשובה. אגרת לרבי עובדיה הגר, אבל זה לא ניכנס לזה. מה היינו מצפים? היינו מצפים ששם זה יהיה. תקשיבו מה הרמב"ם, אלו הלכות נמצאות בספר קדושה. אתם יודעים מה? הלכות מאכלות אסורות והלכות ביות אסורות. אתם מבינים כאילו איפה הרמב״ם שם את נקודת הקדושה? איפה שכאילו במקום הכי נמוך הרמב״ם אומר יש מצווה להתקדש. כן, כן, בנקודה הזאת של אוכל, בנקודה הזאת של נשים, כן, זה המקום לקרוא לספר ספר קדושה. כי בעצם כשאנחנו מצווים על קדושה זה להיות אנשים מרוממים, נבדלים, להיות אנשים שנמצאים עם הטבע, אבל כביכול מרוממים את הטבע. וזה הנקודה של זה, אפשר לראות את זה גם בהמון מקומות, כאילו, אתה רואה את נקודת הקדושה, אפשר לראות אותה גם אצל נתעבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. ראיתי הסבר יפה לזה שארבעה נכנסו לפרדס. כולם מכירים את הגמרה הזאת. הגמרה הזאת בחגיגה י' שרבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא, אלישע, בן אבויה. רבי עקיבא נכנס שלם, עליו הכתוב אומר, מושכני אחריך נרוצה, בן עזאי נכנס ומת, עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם אהבת לחסידיו. בן זומא נכנס ונפגע, עליו הכתוב אומר, דבש מצאת יכול דייק הפטיס בנו והקטו. ואלישע בן אבויה כפר שנאמר אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. אז יש כאלה שרוצים להגיד שרבי עקיבא נכנס שלם ויצא שלם, כיוון שהוא הבין שהקדושה היא לא מרוממת, היא לא נמצאת בשמיים בלבד, אלא היא צריכה להיות גם בתחתיות ארץ. וזה נקודת הקדושה. אולי אם תרצו, זה גם הפשט של קדושים תהיו. קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוקיכם. אז סתם, ראיתי מאמר יפה של הרב יהושע שפירא. הרב שפירא אומר שכל מצווה אפשר לפרש אותה בארבעה אופנים. ציווי,
ברכה, הבטחה, בקשה.
מכירים את זה? הוא אומר, בהכל זה גם נעימה שונה. השם אומר לנו, קדושים תהיו, ציווי. השם אומר לנו, כן, גם מבקש ממנו, פליז, קדושים תהיו. זה גם יכול להיות בהבנה של קדושה, של בקשה. הוא אומר שככה אפשר לפרש את כל האופנים. כל מצווה ומצווה אפשר לפרש אותה בארבעה הדברים. השם אומר לנו, גם קדושים תהיו, זה גם הבטחה. אני מבטיח, סליחה, ברכה, מניח ידו על ראשנו ואומר, קדושים תהיו. וגם הקדוש ברוך הוא מבטיח לעתיד לבוא, אל תדאגו. את הקדושה אני אשלים לכם, קדושים תהיו. זאת אומרת, זה הכל נעימה אחרת, אבל זה ככה אפשר להבין את המושג הזה של קדושה. ובאופן הזה באמת, באופן הזה אפשר לראות את הבקשה ליוצא לביתו. כי בעצם, זה ככה נענה על שתי השאלות ששאלנו. בעצם שתי השאלות עוד מעט נדבר על השלישית, על הסמיכות הפסוקים. אבל שתי השאלות ששאלנו, למה חשוב לרמב״ם להגיד יוצא לביתו? או למה, לדוגמה באמת, למה התורה בעצמה אומרת וכיפר בעדו ובעד ביתו שהוא חייב להיות נשוי? כי אין מה לעשות, קדושה חייבת להיות מחוברת למציאות. היא חייבת להיות מחוברת לחיים. היא לא יכולה להיות מנותקת מהחיים. אני חושב ש... דרך אגב, זה מדהים שכל פרשת החיימות הקדושים זה קשור לזה. זה גם נקודת, לא תכנתי לדבר על זה, אבל זה גם נקודת העריות. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שמתם לב את הפתיח, את המבוא לאיסורי העריות, לשסר העריות, שסר הקריטות. המבוא לאיסורים האלה, זה, הוא כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען לא תזון. מה אחרי זה כתוב? אלו המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה מדהים, כאילו, זה הכותרות. כאילו, מה הנקודה? כותב המשך חוכמה, מה זה? אלו המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. היי, שלום. אז אומר המשך חוכמה, שבעצם, הקדוש ברוך הוא לא מחפש. והמבוא השלישי לפרשת העריות, כי אני השם אלוקיכם, אני השם, אני השם. ארבע פעמים כתוב אני השם אלוקיכם. אומר המשך חוכמה, הכל הוא עניין אחד. מה שהקדוש ברוך הוא אוסר עלינו את העריות, זה אני השם אלוקיכם, אני מכיר את הגוף שלכם, אני וחי בהם, אל תדאגו. גם אני לא מבקש מכם להתבטא לגמרי מהתשמיש. זה צריך להיות בזמנים מסוימים ובמקומות נכונים, במקום נכון ובזמן נכון, אבל אני לא מבטר על זה, כאילו התורה לא מבטרת על זה, וחי בהם ולא שימות בהם. ולכן כאילו, כמעשה ארץ מצרים אל תעשון, וכל זה, אם תתעורר אצלכם איזה ספק בלב, למה? אני השם אלוקיכם. אני יודע שזה הדבר הכי חשוב. זה הדבר שהוא הכי חשוב עבורכם. כאילו, זה מה שישמור עליכם. אני מכיר את האדם בעצמו, וזה הדבר שישמר על זוגיות בריאה ועל חיים נכונים. וזה הנקודה של קדושה. ואני חושב, אז אמרתי, זה, ולכן זה, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ולכן זה הנקודה של ויוצא לביתו. אבל גם השאלה השלישית תתורץ באופן דומה. מה שאלנו, סליחה, זו השאלה הראשונה, אבל מה שאלנו? שאלנו, למה התורה, מה התורה מדברת, והיא ביום השמיני מספרת לנו על מות אהרון נדב ואביהו, ואז היא קופצת שישה חודשים, מדברת על יום כיפורים, מה קשור? זה היה באלף ניסן, איך עברנו לעבודת יום הכיפורים? אז יש כמה הסברים, יש את ההסבר של רשי שכותב על האומן והרופא, יש את ההסבר שגדולה מיתתם של צדיקים מחפרת בדיוק כמו יום כיפור. מיתתם של צדיקים היא מחפרת. אבל ההסבר השלישי, והוא ההסבר אולי אני חושב שהוא נקודה מאוד מאוד שקשורה לענייננו, נדב ואביהו לא היו אנשים פשוטים. בחזל כתוב ראיה שכל מקום שהם מוזכרים מוזכר גם חטאם, כדי שתבין שזה היה החטא היחיד שלהם. ככה כתוב בחזל. אור החיים בכלל כותב שהם הגיעו, רצו להגיע לקלות הנפש, מה שהם כתוב והקריבו אש זרה, מתו בקורבתם, כתוב בפסוק, בקורבתם לפני השם וימותו. אז מסבירים רבותינו שבקורבתם לפני השם וימותו, זה לא התוצאה, זאת הסיבה שהם רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה היה קלות הנפש. נו, אז מה הייתה הבעיה שלהם? מסביר רבי מלובביץ', וזה בדיוק מה שאמרנו, שהקדושה שלהם לא הייתה מחוברת לחיים. ולכן כל האיסורים שלהם, על מה, חזל אלבישו לפעמים, אתה אומר לעצמך, בוא, איפה, where is it, הבדן את כל אדם לקף זכות. אלבישו עליהם, נכנסו לבית המקדש מחוסרי בגדים, שתו יין, הורו עליך בפני רבם, לא הביאו ילדים. זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שהקדושה, כל מה שאמרנו עכשיו, זה קדושה שהיא לא מחוברת לחיים. לא מחוברת למציאות החיים. ולכן הרבי כותב שמחוסרי בגדים, זה הכוונה לבושים, שזה בעצם המצוות. הם לא חיברו את החיים, את הקדושה שלהם, למצוות. וזה בדיוק הנקודה של יין. שיין זה גם כן בריחה סוג של בריחה מהמציאות. שתיית היין. וככה הוא מסביר את הנקודה, ובטח ובטח שלא להביא ילדים, זה גם כן איזה בריחה ממציאות החיים. וזה הנקודה של נדב ואביהו, שזה הפשט של הקריבו עזרה. אם לא הפשט, זה הדרש של הקריבו עזרה, כי הפשט זה דברים אחרים, זה שהם הקריבו, לא חיכו לאש מלמעלה וכו'. אבל מכל מקום, זאת הנקודה של קדושה שתהיה מחוברת למציאות. מה אפשר לקחת מזה? אז לעניות דעתי, מה שאפשר לקחת מהנקודות פה זה שני דברים. א', להבין שקדושה לא נמצאת רק במקום הקודש. קדושה נמצאת בכל מקום. אחד הפסוקים שאני מאוד אוהב כתוב, סתם, והזנת למצוותיו. כתוב בפסוק, בפרשת בשלח, והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר צאתי ויצא לא שימה לך גני שם הרופך. בפשט והזנת למצוותיו, והקשבת למצוותיו. מסבירים רבותינו, והזנת לשעון איזון. תקיים את המצוות באופן שווה. תראה את הקדושה שלך, תראה את הקדושה שהיא צריכה להיות אצלך באופן שווה. זה לא שבבית כנסת אני X ובבית אני Y. זה מזכיר לי סיפור, סתם, היה פעם רעיון עם עקיבא תורג'מן. לא יודע אם מוכר לכם. זמר כלשהו. סתם. זמר המגזר. זמר המגזר. סתם שאלו אותו, איך אתה כאילו מתמודד עם עם המעבר בין ההי הגדול בחוץ לתוך הבית? כאילו לפעמים זה כאילו מעבר מטורף. אז הוא אומר, אני פשוט בא הבית ועושה כלים. אז כאילו זה, להבין שהקדושה מחוברת למציאות החיים, וזה נקודה ראשונה. ואני חושב שהנקודה השנייה בפרשת החרמות, אבל הנקודה השנייה זה כאילו, לא לשכח להביא את הקדושה, כאילו, אני אומר, אמרנו שזה צריך להיות שווה, אבל את הקדושה, במקום הקודש, להביא אותו לתוך הבית. וגם פה יש כמה משלים יפים לזה. יש גמרא, מסכת שבת. הגמרא מספרת שרבי יוסי אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. אומר המדרש, כיוון שבא לביתו ומוצא נר דלוק, שולחן ערוך, מיטה ומוצעת. מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה בעל כוחו אמן. אבל אם בא לביתו ולא מוצא נר דלוק, שולחן ערוך, מיטה ומוצעת, מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה בעל כוחו אמן. אז שואלים רבותינו, מה פשט? למה כתוב נר דלוק שולחן ערוך מיטה מוצעת? למה לא בקבוק אגס אברס תפוח של ספרינג, רצפה נוצצת ושנדליר יפה? מה הפשט? אז אומרים חז"ל שהבית היהודי רומז לבית גדול, לבית קדוש, בית עליון, בית המקדש. נר דלוק רומז לכל בית, ביום שבת קדש הופך להיות מקדש מעט, ולכן נר דלוק יסמן את המנורה, שולחן ערוך יסמן את שולחן הבנים, ומיטה מוצעת יסמל את קודש הקודשים, שבחז"ל כתוב שהוא היה דומה למיטה, שכיסו אותה, הפרוכת הייתה כמו איזה מצעים לאותה מיטה. אז זה הנקודה. הנקודה היא שבן אדם צריך לראות את הקדושה בתוך הבית, או להביא את הקדושה ממקום הקודש לתוך הבית, שהקדושה לא יוצא, שיהיה יוצא לביתו. אספר לכם על יהודי מאוד מיוחד, בטח שמעתם עליו, רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה, תקשיבו, רב שלמה זלמן אוירבך, סליחה שאני עוצר טיפה, אני חייב לתת רקע לסיפור הזה. לרב שלמה זלמן אוירבך היה אהבה מאוד מיוחדת לאשתו. זה היה גאון שבגאונים, אבל היה לו רגישות לזולת בצורה מטורפת. עד כדי כך, בהלוויה שלו, הבן שלו קם ונתן את ההלוויה הכי ארוכה שיש. אני הולך להקריא לכם את הצוואה ארוכה מאוד. סתם, הוא אמר שתי מילים, מילה אחת יותר, נכון? 26 דקות. מידס! הכוונה מידות. מידס! הכוונה מידות. באמת לרב שלמה זלמן אוירבך היה מידות מטורפות. אני אתן רקע למה זה מידות אצל רב שלמה זלמן אוירבך, מה זה מידות בכלל, את היחס שלו לאשתוי, כי זה חשוב להמשך. רב שלמה זלמן אוירבך הוא שמעתי כמה סיפורים טורפים. יש סיפור שהוא כל שנה היה קונה לאשתו קולפן. פעם עברתי את זה באולפן, איזה אחת אומרים, איזה קמצן. אמרתי לה, תירגעי, זה מה שהיה לו. אז הוא קנה לה כל שנה קולפן. שנה אחת לא היה לו, גם כסף לקולפן לא היה לו. קולפן, תפחי אדמה, גזר. אז הוא אמר לה, תראי, אהובתי, הייתי שמח לקנות לך קולפנה, אבל את יודעת שאין לנו כסף. אז השנה, כל פעם שהתעורר בינינו ויכוח, נקשיב לך. אני אגיד סיפור שני, סיפור שני זה ש... אני אספר סיפורי מופת על רב שלמה זנה בן ארבך, וזה קצת. סיפור שני, הוא פעם אחת לקח את התלמידים שלו ליורצייט, למקום מנוחתו של אשתו, מנוחתה עדן. והוא אמר, בפני התלמידים, הוא אמר לאשתו, בקבר, אני מבקש לך סליחה, למרות שאת יודעת שאין לי על מה. והוא אומר ליד התלמידים, לא מדין גאווה, כי מי שהכיר את רב שלמה זנה בן ארבך, יש אפילו... צילום, סרטון וידאו על זה, הוא היה הענב הכי גדול בעולם. עד כדי כך שפעם אחת קוראים לו בבית כנסת שלמה זלמן, לנכד שלו, אוירבך, אז הוא קם. כאילו, נראה לך שהוא קורא לך ככה. הוא קורא לך רשקה באג, ראש כל בני הגולה. קיצור, אבל הוא קם. ענבה בתכלית, אז כשהוא אמר לה, את יודעת שאני מבקש סליחה, למרות שאין לי על מה, זה לא היה דברים בחינם. שמעתי... נחצתי כאילו ביוטיוב רב שלמה זלמן אורבך, רציתי לשמוע על הסיפורים. אז תשמעו עוד סיפור שמספר את הבת שלו. רב שלמה זלמן אורבך, כשגילו לפני לא יודע מה כמה 50 שנה שסלט זה בריא, אשתו הייתה מכינה לו סלט כל ערב. היה אוכל, סיים את הסלט ואומר לה, הסלט שלך יותר טעים מכל המלונות פה בירושלים. ככה כל ערב, עד שהיא נפטרה עליה שלום. הבת רצתה לקחת את התפקיד של אמא, אז היא הכינה לו סלט. באמצע השיבה הוא אמר לה, אני מבקש, אל תכילי לי סלט. אני לא אוהב בכלל סלט. תבינו כאילו את הרמה. תבינו את הרמה. לא אוהב סלט. 26 שנה אוכל, אבל הוא לא אוהב. הוא אוהב את אשתו, הוא לא אוהב את סלט. מטורף. אמרתי את כל זה, כדי שתבינו את הסיפור הבא, שתבינו מי זה רב שלמה זנה בן ארבך. רב שלמה זנה בן ארבך, אני אומר לכם, כל רגע הוא היה רופא של שערי צדק, הוא קבע חוקים בכנסת לגבי זמן המיטה של בן אדם וקביעת המוות. כל זה רב שלמה זנה בן ארבך כותב, עניינים טכנולוגיים, כל ששק, מכירים ששק, שמירת שבת כהלכתה של הרב נויברט, הספר הזה כאילו עבר את ההגעה הפשוטה של רב שלמה זנה בן ארבך. כאילו הוא לא אמר, אני לא זז מילימטר בלי האישור של רב שלמה זלמן אורבך לששק, לשמירת שבת כהלכתה. ספר חובה, כאילו זה ספר שלומדים אותו גם לרבנות וכו', וגם סתם בכל בית, זה הלכות יוסף של האשכנזים בשבת, בהלכות שבת. גם זה רב שלמה זלמן, אז הוא לא היה אדם כאילו שיש לו איתותיו בידיו. כל רגע עבודת השם. ואותו רב שלמה זלמן אורבך, כשהיה מגיע לבית, היה מסדר אותו טיפ, מסדר את הכובע, מסדר את החולצה, דופק בדלת ונכנס. כששאלו אותו, למה הרב מקפיד כל כך? בדרך כלל כשיוצאים לבית מסתדרים, לא כשנכנסים לבית מסתדרים. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אני הולך לפגוש את השכינה. כל אשתו שכינה, תראו מה זה, אני מדבר על הקדושה, על בית יהודי. זה כאילו המודל של בית המקדש, אם הולכים צעד אחד קדימה זה כאלה. גם האנשים שם, זה כהן וכהנת, כאילו, גם האנשים זה קדושה. ואני חושב שכאילו, אפשר למצוא את זה גם בחזל. רב יוסף, שהיה ענק שבענקים. חזל אומרים על רב יוסף שהיה עיוור. כתוב בחזל, הרבה גמרות, זה מסתדר עם המון גמרות. רב יוסף היה גם בקי בתרגום. חזל אומרים שהוא היה המתרגם הכי טוב הכי טוב בשס, כי יש איסור, דברים שבכתב יתר רשאי לאומרם בעפה, ודברים שבעפה יתר רשאי לכותבן. ובגלל זה הוא למד את כל התרגום של התורה. ורב יוסף היה סיני, גמר המסכת ברכות בדף סמך דלת. ורב יוסף אמר, אני אעשה יום טוב לחכמים, אם יגידו שגדול המצווה ועושה, שאינו מצווה ועושה. ורב יוסף אמר, אפרופו עוד רגע שבועות, יבדו לי איגלטיל תדיל, מלא היום הדקה גרים, כמה יוסף יגע בשוקה. ואותו רב יוסף בגמרא בקידושין בדף למד הגמרא מספרת שהיה שומע את צעדי אמו, היה קם ואומר אקום מפני השכינה שבא. אז אתם רואים שמה? שיש הסתכלות כזאת של קדושה שהיא מחוברת למציאות החיים. מה שהיה רבנו? רב עלה. ולכן אני חושב, שוב, וזה גם נקודת החיבור, אני חושב שזה גם נקודת החיבור של, שהתורה מבקשת ממנו לעשות לגבי הקדושה. הרי, החיבור לחיים. לכן אני חושב ש, שכאילו, זה, תפיסת הקדושה, תפיסת הקדושה היא כאילו יכולה להיראות בעינינו כדבר מאוד מאוד רחוק. אתם יודעים, מסילת ישרים, רבי משה חיים לוטטו, רמח"ל, מיידה נקרא רמח"ל, כתב, יש שיאמרו למעלה מ-100 ספרים, הרבה מהם לא בידינו, אבל גולת הכותרת של, של הרמח"ל זה מסילת ישרים. מסילת ישרים, כשמה כן היא, מסילה להגיע לישרות. המסילה הזאת עוברת דרך מה שכותב רבי פנחס בן יאיר בגמרא בעבודה זרה י"ט. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, קדושה, רוח הקודש, תחיית המתים. יש שהם מחלקים את מסילת ישרים לשלושה חלקים. יש כאלה שרוצים להגיד שכאילו עד נקיות, כל אדם צריך להיות. כל אדם צריך לשאוף להגיע עד פרק י"א, זה כל אדם. למעלה מזה יש חסידות. כן, מה זה חסיד? חסיד זה אחד שמתחסד עם קונו. זה אחד כזה שבעצם עושה משהו שהוא לפני משורת הדין. נכון שיש עוד הסבר לחסיד. אבל בוא נגיד בפשט. ולמעלה מזה יש מישהו שהוא יותר מחסיד, שזה קדוש. לפי המסילת ישרים, קדוש זה אחד כזה שמה? שנוגע בחומר שהופך את החול לקודש. אמרתי, השבוע היינו, עשיתי קידוש באש הבנים, אז הגישו רבע לשבע והדחצות, דברים טעימים, רבע לשבע, רבע לתשע, דברים טיל. אז מישהו אמר לי, כמה גשמיות יש בשולחן? אז אמרתי לו, לא, כאילו זה לא נכון. אמרתי לו, נכון שבחזל, חזל כאילו היו ערים לכך שכאילו אוכל מבריח קדושה. יש לזה מקורות לזה, בסדר? בוא נגיד איזה, יש תוספות שכותב, לפני שאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מאב, יתפלל שלו ייכנס מעדנים לתוך מאב. ורבי קוק, הרב קוק כותב, למה מברכים ברכת המזון? כי בשעת האוכל אדם מבריח את האידיאלים, אז הוא מברך ברכת המזון להחזיר את אותם אידיאלים. אבל אמרתי להם שיש אכילות כאלה שהם לא סתירה לקודש, עד רבה, הם מרוממות את ה... כאילו, הם לא סתירה לה... הם לא מבריחות קדושה. הם לא בבחינת נשים הרוח, איך אתה רוצה נשים את הרוח? מוריד הגשם, תוריד הגשמיות. לא, יש דברים שהם בסדר גמור. אכילה בארץ ישראל, אכילה נכונה בארץ ישראל, לא מהווה סתירה לקדושה. ראיתי את זה בפירוש הרב אבינר לרות. הוא כותב שם על בועז, ויוכל, וישת, ויתב ליבו. אז הרב אבינר אומר, בדרך כלל ויוכל ויש, תכף ויתב ליבו. אז לא, לפעמים יש אכילה כזאת שהיא מטיבה, מטיבה את הלב, לא מקלקלת את הלב, בסדר? או למשל, אמרתי, שבת קודש, מה זה, זה לאכול גם את הדברים הכי מתוקים וגם את הדברים הכי נעים, הכי טובים שיש, אין בזה שום בעיה. רמז, חטאת. חתם סופר כותב, ארץ זבת חלבה ודבש, סופי תיבות, שבת. אז הוא כותב, כמו שאכילת פירות ארץ ישראל מקדשת, היינו, בטח אתם מכירים את הבח המפורסם, על לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אומר הבח, על ברכת על המחיה, וכי נתבנו לעלות לירושלים בשביל הקקנות? מה זה הדבר הזה? הבח רצה לעשות דילט, כאילו למחוק את לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אז זה לא מתאים לנוסח בשם בברכה. אבל במחשבה שנייה אומר רבי יואל סירקס אבך, לא, דובר בארץ קדושה עם אבר קדוש ועצים קדושים, וממילא גם בפירות יש קדושה. אתה אוכל, עד כדי כך שפעם אמרתי שאם אתה נמצא יוצא למקווה ומציעים לך פירות בחוץ, כאילו אני לא יודע מה יותר מקדש. כאילו זה התלבטות, כי גם פירות ארץ ישראל מכניסות קדושה באדם. רבח מפורסם. אז אומר, בוא נחזור לחטף. אומר חתם סופר, ארץ זבת חלב ודבש. מכל האמור, סליחה על עריכות הדברים, מכל האמור נגיד ככה,
שבעצם, אז רציתי להגיד, לכן מסילת ישרים, נחזור. אז מסילת ישרים בפרק הקדושה כותב, זה להפוך, אומר, לכן כתוב שכל מי שמנסך יין בגרונם של תלמידי חכמים, כאילו, ניסך יין על גבי המזבח. והוא כותב שם שיכול להתהלך אדם בינינו, רגיל, פשוט. אבל ש... גם במעשה החול שלו, הוא מקדש את החומר. עכשיו, למה הדבר דומה? אני, סליחה, להעריכות, אני כנראה אסיים בזה. יש, מכירים את למהלך הפרשיות של הרב בלייכר? הוא מביא שם משהו טיל בליסטי. כתוב שם על אברהם אבינו אומר, למה ניתב לי בעבורך? חייתה נפשי בגללך. אברהם אומר לשרה, שמי יאי, אנחנו יורדים עכשיו מצרימה. הנה נדעתי כי שאיפת מריאת. אמרי לאחותי, את למה ניתב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? אז הפסוק הזה, מה זה קשה? כי זה כמו שאתה תלך בדרום תל אביב ותגיד לאשתך, תראה קבוצה של סודנים ותגיד לה, שומעת, אני לא בעלך. זה כאילו נשמע קשה. אז בשלמה, גם אם נגיד, דרך אגב, יש לזה תירוצים, העברתי על זה שיעור פעם, אז גם אם נגיד שהוא חושש מפיקוח נפש, אבל זה, אולי יעבור לנו בגרון, למה אני... חייתה נפשי בגללך, יעבור לנו בגרון, מה לעשות, פיקוח הנפש של המצוות אשר יעשה אותה באדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל, למה ניתב לי בברי? יתנו לי מתנות. תנת לך יריב עונה עולה, מה אתה כאילו גם רוצה לגזור קופון על אשתך? אז יש לזה כמה הסברים מגניבים. אבל הרב בלייכר יש לו את ההסבר שקשור לעניין הקדושה של המסילת ישרים. אומר הרב בלייכר, יש ארבע דמויות בהיסטוריה, שהגשמיות שלהם הייתה רוחניות. הם קיצו את החומר באופן הזה שגם הזר חול היה אברהם קודש. אומר הרב, זה אברהם, שרה, אברהם, יצחק, יעקב ומשה. רגע, שכחתי להגיד פרט קטן, סליחה, שכחתי כזה להתחבר לעניין הזה, שהרב בלייכר מתחיל בשאלה, איך יכול להיות שבתורה הקדושה, אתה לא מוצא שאבות למדו תורה, פתחו ספר ולמדו גמרא? אומר הרב בלייכר, נכון, חזל כותבים, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, אברהם זקן יושב בישיבה, יצחק זקן יושב בישיבה, יעקב זקן יושב בישיבה, אבל בפשט הם כל היום רדפו אחרי מקנה וקניין. ולכן אומר הרב בלייכר, וזה הלמה ניתב לי בעבורך, אומר הרב בלייכר, שבעצם יש ארבע דמויות בהיסטוריה, שהגשמיות שלהם הייתה רוחניות. אברהם, הוא מביא את זה בשם המורה נבוכים, הרמב"ם כותב את זה. על גבי זה בא הרב בלייכר ואומר, זה נקודת המקנה וקניין. אברהם ויצחק לא סתם חיפשו, אברהם ויצחק ויעקב, הם לא סתם רדפו אחרי מקנה וקניין. כי הם הבינו שהם עומדים להקים אומה, ואומה לא יכולה להתקיים רק עם רוח, אלא גם עם גשמיות. אז זה סתם, זה קדושה בצד של הרמח"ל. לא, לא קשור אותו. זה נכון שהם היו גם מצביעים גדולים. לא, אבל הוא אומר, למה הם רדפו אחרי מקנה וקניין? כי הם הבינו שהם הולכים להקים אומה, ואומה צריכה להיות חזקה גם כלכלית. זה תורה ברב לאחר. למה אמרתי את זה? כי זה מתחבר למסילת ישרים. מסילת ישרים כותב, קדושה זה לקחת את החול ולרומם אותו. טוב? אבל אני אומר, לפני שמגיעים למדרגה הזאת, וזה חשוב שלכל יהודי יהיה גם איזה חלק שבו הוא מקדש גם את החומר שלו, ולעבוד על זה, לנסות לעבוד על זה. אבל לפני הכל, תזכרו את השיעור הזה אולי כמסר לשיעור הזה. אתם יודעים, לא צריך לספר על הרשי ורמב״ם, מובדלים, רמב״ן, סליחה, וקדש עצמך בו מותר לך. לפני זה, להבין בשיעור הזה, כאילו מה שחשוב להדגיש, להבין שקדושה היא לא נמצאת רק במקום הקודש, אלא התפקיד שלנו זה להביא אותה גם לכל החיים כולם. אז גם אם אנחנו לא מצליחים נגיד את זה ככה, גם אם אנחנו לא מצליחים להפוך את החול שלנו לקודש, עדיין זה לא סותר את זה שאנחנו צריכים להביא את הקודש לכל מקום. טוב, חזק וברוך. זה המסקנה.